פרשה בדף כף ח' אפילו כף ז', ונעשה איזה חזרה קצרה על הדברים שלמדנו ונמשיך הלאה. אם כן, התשובה לפי מה שהרב כאן כותב מתחלקת לשלוש מערכות. המערכה האחת הוא קורא לה המערכה הטבעית, המערכה השנייה הוא קורא לה המערכה האמונית, והמערכה השלישית היא המערכה השכלית. ואני אולי לפני שנפרט את הדברים בנושא האמוני, אז נזכיר שתשובה זה תיקון. אדם שעושה תשובה הוא מתקן את עצמו, והתיקונים שמדבר עליהם כאן הרב מדובר על שלוש מערכות. הדבר הראשון, נפש בריאה בגוף בריא. דבר שני, בריאות. דבר ראשון, איך אומרים? בראשית ברא, בראשית בריאות. הבריאות והברא זה אותו שואל. קודם כל תהיה בריא. לכן אדם שהוא שומר על הבריאות, או אם לא עלינו הוא חולה או משהו כזה, מטפל בעצמו ומתרפא, הרי האדם הזה עושה תשובה. זה לא שייך לדת, לא שייך לדתיים, שייך לכל אדם באשר הוא אדם. האדם לוקח את הבריאות בידיים שלו ומתקן את עצמו. זה נקרא תשובה טבעית גופנית. אגב, תשובה הטבעית הנפשית, שזה גם שייך לטבע, האדם יש לו מה שנקרא מוסר כליות, או ישרות, מה שנקרא, אלוקים עשה את האדם ישר, אבל נסיבות החיים והדברים שהאדם עבר בחייו גורמים לו לסטות מהיושר הזה. ואם הוא אדם שיש לו עדיין מצפון, עדיין ישרות פנימית, אז האדם הזה מתקן את העיוותים. אם אדם עשה מעשה לא טוב, פגע בזולת, או שיקר, או אמר חשד דברים לא טובים, האדם הזה הוא רגיש, הוא עושה תשובה. גם זה לא שייך לדת באופן ישיר, זה שייך לאישיות של האדם. כמה שאדם יותר עדין, יותר רגיש, דיברנו על זה, חי, מרגיש, מת, לא מרגיש, כמו שאומרים חז"ל, חי, מרגיש, חי זה צדיק, כן? אלה הם הצדיקים שבמותם נקראים חיים, אפילו במותם נקראים חיים, ורשעים בחייהם נקראים מתים, לא מרגישים. אפילו חיים פיזית, אבל בעצם מבחינה מוסרית, מבחינה פנימית, הם לא מרגישים שהם לא בסדר, נאמר ככה. אז זה נקרא תשובה טבעית, נפשית, כן. כל אדם יש לו את הישרות הזאת, או צריכה להיות הישרות הזאת, אלא אם כן האדם איבד את היושר הפנימי הזה מסיבות כאלה ואחרות, לדין אחר. אבל בכל זאת, כאן מדובר על תשובה טבעית, נפשית, דהיינו שאדם מתעדן בלשון, בעין, כן? נעשה יותר עדין, יותר רגיש, אם זה למחשבות שלו, לדיבורים שלו, למעשים שלו, הוא מתקן, משתדל לתקן את הדבר הזה. זה התשובה הטבעית. עכשיו באה התשובה האמונית, עליה הגענו. בוא נראה התשובה, אם תפתרו, תעברי את דף בבקשה לקף ח'. אחרי התשובה הטבעית, באמצע הדף, כן, אחרי התשובה הטבעית באה האמונית. היא החיה בעולם עם קור המסורת והדת, שהיא עוסקת הרבה בתשובה. אני רוצה להסביר את העניין. קודם כל, הביטוי אחרי. אחרי, הכוונה היא שיש, האדם הוא בנוי כמו עץ. השורשים של העץ הם קודמים לענפים. אמנם העץ גדל בו זמנית, גם השורשים וגם הענפים, כידוע, הכל גדל בו זמנית. והכל צריך ליזון, צריך להזין את הכל, גם את השורשים, גם את העלים, גם את הענפים, את הכל. אבל מבחינת המבנה, מבחינת המבנה של העץ, ככה גם האדם כאדם, עץ השדה. המבנה הראשון, היסוד, אומר, זה באמת התשובה הטבעית. קודם כל תהיה בן אדם, זה דבר ראשון. פשוטו כמשמעו, אדם, אדם בריא, אדם ישר, אדם הגון, זהו הבסיס, זה היסוד. על היסוד הזה, על הישרות הזאת, על האמת הזאת, אתה מצמיח, אתה מגדל את הקומה האמונית, נאמר, הדתית. בוא נצייר הפוך נניח. אדם הוא דתי, הוא שומר שבת, שומר כשרות, עושה דתי, אבל הוא לא אגון, הוא לא ישר. הוא לא בסדר. מה אתם אומרים? זה אדם זה כמו עץ בלי שורשים. או כמו בית בלי יסודות, הייתי אומר. בית בלי יסודות, מה יקרה לו? יחרב. ככה גם האדם. אדם, הוא צריך לדעת, קודם כל תהיה בן אדם. קודם כל תהיה בן אדם. והמושג אדם בתורה זה להיות ישר והגון, זה נקרא להיות בן אדם. ואדם טוב, מה שנקרא, באופן טבעי ביותר. מתוך זה אתה מקים את הקומה הדתית שלך, האמונית וכו'. שהתורה עוסקת בזה הרבה, תגיד נראה את הפרטים בתוך הדבר. זה מובן הנקודה הזאת. קודם כל תהיה אדם. לעולם יהיה אדם ירא שמיים. קודם כל תהיה אדם, אחר כך, אחרי האדם, ירא שמיים. אחרי המציאות של האדם, ירא שמיים. שוב, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. מדוע? כי לפעמים אנשים חושבים, קודם כל אני אהיה אדם. מתי אני אהיה אדם? כשאני אגיע לזקנה, אולי אני אהיה בן אדם. אנשים חושבים שהמבנה של האדם הוא כזה, שקודם כל לעבוד על המידות, מה שנקרא. קודם כל להיות בן אדם, ייקח לי כמה שנים, כמה שנים לוקח להיות בן אדם, בערך כמה שנים, כל החיים. אדם עובד על המידות כל החיים. ואז אחר כך אני אלמד תורה או משהו, זה לא ככה, בו זמנית. אתה צריך להיות גם אדם, גם ללמוד תורה, גם תשובה טבעית, גם תשובה אמונית, מכל הבחינות. זה המבנה באמת. אנחנו מתקנים את עצמנו באותו זמן, גם בזה, גם בזה. אבל מבחינת המבנה, אדם שרואה שיש לו מידות מקולקלות, ככה אומר רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, בשערי קדושה, אומר, אם המידות מקולקלות, על הבסיס הזה באים כל המצוות, על העניין של המידות. כמדומני שקראנו את זה פעם שעברה, אני אקרא את זה עוד פעם אולי, לדברים של רבי חיים ויטל, היה תלמידו, זכר צדיק לברכה, תלמידו של האריזל, כן, הוא כותב בשערי קדושה לגבי המבנה, מה קודם למה מבחינת התיקון, מה שצריך לתקן. אז הוא אומר ככה, נמצא כי יותר צריך להיזהר ממידות הרעות יותר מן קיום המצוות עשה ולא תעשה. זה לא אני אומר, אני מי אני? אבל מי אומר את זה? אחד מגדולי חכמי ישראל. להיזהר, לפעמים אדם, נניח יש בעיה של מישהו שלא שומר מצווה כזאת או אחרת, ואתה כועס עליו, יכול לקרוא דבר כזה. אבל לא סתם כועס. מריבה, כעס, מה? למה לא אכלת את הכשרות ההיא, דווקא את הכשרות הזה? כעס, כעס, כעס. יכול לקרוא דבר כזה? אתה הולך, אתה הורס את התשתית, וכשאתה עוסק באיזה פרט כזה או אחר, לא שלא צריך לזלזל בשום מצווה כמובן, אבל לא יכול להיות שמצווה באה לידי עבירה. יש בעיה? אל תכעס. ממי לומדים את זה? ממשה רבינו. הייתה לו בעיה, מה הוא עשה? כעס. במקום לדבר אל הסלע, מה הוא עשה? היכה כמה פעמים? פעמיים. היית יכול לדבר אליו, למה אתה כועס עליו? זה בסדר או לא בסדר? מי אני שאין לדבר משהו? אבל התורה מספרת לנו על משה רבינו, למד אותנו לקח. כעס זה מידה, זה משך למידות. אז לכן, קודם כל, אל תכעס. תהיה בן אדם. אחר כך, מתוך זה, כמובן באה הקומה הזאת של קיום תורה ומצוות. כך אומר רבי חיים ויטל. כי בהיותו בעל מידות טובות, אם אדם הוא בעל מידות טובות, בנקל יקיים כל המצוות. אבל אם הוא בעל מידות לא טובות, חס ושלום, מה שנקרא דרך ארץ קדמה לתורה, דרך ארץ קדמה לתורה. אם הוא בעל מידות לא טובות, אז יש לו גם בעיה בקיום המצוות. וההפך, מידות טובות, יש לו תיקון לזה. מי שרוצה לתקן גם את המידות שלו, יש ספר מצוין לתקן את המידות. מישהו מעוניין בעניין הזה? ברצינות. אתה מעוניין, האחרים לא מעוניינים את הכל. אז המידה, הספר לתיקון המידות, זה נקרא ספר מסילת ישרים. וכל מילה כאן היא לא, היא לא במקרה, השם מסילת, למה? מסילה זה דרך סלולה. זאת אומרת, זה לא סתם שביל בערים או משהו כזה. מסילה זה דרך שסללו אותה. חז"ל, חכמנו זכרונם לברכה, סללו לנו את הדרך. הדרך כבר סלולה. כן, סללה, הרמח"ל כמובן, הוא ניקט וסידר את כל הדברים לפי חז"ל. אז קודם כל מסילה, ישנה מסילה סלולה, אתה רוצה לתקן את המידות, לך ללמוד, זה לא דבר מובן מאליו. אתה צריך ללכת על אותה מסילה שהיא כבר סלולה, אם זה במסילת ישרים פשוטו כמשמעו, אם זה בספרים אחרים שעוסקים בתיקון המידות, מי שרוצה בצורה מסודרת יותר, הוא ייקח את הרמב״ם בהלכות דעות, רמב״ם הלכות דעות בספר המדע, ושם בהלכות דעות, שם הכל מסודר בצורה סיסטמטית, איך לתקן, אם אתה בכעס, איך אתה עובר להיות שלב יותר, סבלנות יותר, מסביר ממש בצורה, כמו רופא טוב, הוא מסביר את הכל. נכון, מסילת ישרים כשמו כן הוא, סלול, אבל סתם, לא סתם, ישרים. מסילה שבא ליישר אותנו. ואני מבטיח כאן, בלי נדר, כל מי שלומד את הספר הזה 100 פעמים, מההתחלה עד הסוף, הוא יתקן את המידות שלו. הוא ישתנה. אם יש לו מידות לא טובות. וכל אחד יש את מה לתקן. אם אנחנו לא לתקן, אנחנו מלאכים. ואם אנחנו לא מלאכים, אז אין לנו מה לעשות כאן. אנחנו בני אדם, יש לנו מה לתקן. אם זה מידת הכעס, או מידת הקפדנות, או מידת העצבות, או מידות, יש תאוות, עניינים, יש תמיד מה לתקן. אז כל זה מסילת ישרים. זה ספר שצריך ללמוד אותו בלי סוף. כל הזמן ללמוד אותו, ללמוד אותו. ככה אומר הרמח"ל, זכר צדיק לברכה, בתחילת ספרו, שכל התועלת שאפשר להפיק מהספר הזה, זה החזרה עליו וההתמדה בו. חזרה וההתמדה. זה ממש כמו שאתה אוכל ארוחת בוקר, אז אתה צריך ללמוד מסילת ישרים. ואני אגלה לכם סוד, אני זמן רב, אני לא היה לי זמן ללמוד מסילת ישרים. אמרתי, ארוחת בוקר אתה מוותר? לא. אני לא, מישהו מוותר על ארוחת בוקר כאן? אולי יש כאלה שמרוב חיפזון, לא אוכל. אבל בוא תצמיד את המזון הרוחני למזון הגשמי. על המזון, למזון הגשמי אתה לא מוותר, נכון? מישהו מוותר, מילא ארוחת, ארוחת צהריים, מישהו מוותר? מישהו כאן מוותר ארוחת, זה כבר לא. אתה תצמידו לכל ארוחה, לא רק את המזון לגוף, אלא גם את המזון לנפש. אני שמע, חז"ל אומרים שהתורה היא מבחינת מזון. כן, אוי כל צמא, לכו למים, ואין מים אלא תורה. לכו לחמו ולחמי, לחמי זה לכם. ובאמת ככה צריך לעשות, כי האדם טרוד ועסוק בחייו, במלאכות, בדברים שונים, אז יצמין את זה לדבר שבין כך ובין כך, הוא לעולם לא יוותר עליו, זה האוכל. אז ילמד, ותנסו, תראו, זה הולך. אני נוהג לספר שהתחתנתי, אז אני אמרתי לאשתי, שתחיה, אמרתי לה, תראי, מה אכפת, אנחנו באים, נפגשים פעם ביום בערב, לארוחת ערב, אני לא למדתי תנ"ך בצורה מסודרת, פרק אחרי פרק, פרק אחרי פרק. את מוכנה בערב, כשנאכל ארוחת ערב, אני אקרא בתנ"ך, עם פירוש רש"י, או פירוש אחר, את מוכנה לדבר? בטח, למה לא? כמובן שהיא מוכנה. אז אמרתי לה בסדר, וכל, היינו, הייתי בא מהעבודה בערב, פותח תנ"ך, קורא, לפעמים נרדם תוך כדי כך מרוב עייפות, אבל מה, הצלחתי לעבור, לפחות על כל הנביאים הראשונים, הצלחתי לעבור. יישר כוח לאשתי, שהיא הייתה לה סבלנות לשמוע אותי, כן, בנובן. זה פטנט, אחי, אני אתן לכם פטנט. הרי כל ההצלחה היא תלויה בהתמדה, זה חרוזים. הצלחה תלויה בהתמדה. בכל דבר דרך אגב בחיים. כל דבר בחיים שאתה עושה ואתה מתמיד בו, אתה מצליח. בעבודה, בלימודים, בתורה, בכל דבר, התמדה קובעת, כן? זה הדברים חשובים. אז לך תצמין את זה לדבר שבין כך ובין כך, לימוד התורה, אתה... ואם אפשר, מוסר. ללמוד מוסר, הדברים האלה, כי זה דבר שווה לכל נפש, מתאים לכל אדם, ותמיד יש מה ללמוד מהמוסר. בכל זאת, ככה אומר רב חיים ויטל, רב חיים ויטל דרך הצדיק לברכה, בשערי קדושה, ודרך אגב, הספר הזה הוא ספר ידוע כספר סגולתי, ככה קוראים. מה זאת אומרת סגולתי? יש ספרים שנכתבו ברוח הקודש, כמו למשל תהילים. תהילים זה ספר שנכתב על ידי דוד המלך ברוח הקודש. ומה מאפיין ספרים שנכתבו ברוח הקודש? שכל מי שלומד בו הוא מושפע ממנו. על תהילים למשל, הרבה אנשים קוראים תהילים, ואני מדבר כאן אנשים דתיים, לא דתיים כולם, לא כולם, אבל הרבה אנשים אני רואה קוראים תהילים בדרך, בתחנת אוטובוס, באוטו, בפה, שם תהילים, תהילים, תהילים. למה זה עושה להם טוב על הנשמה? תהילים זה עושה טוב על הנשמה. למה? זה ספר שנכתב על ידי דוד ברוח קודשו, והדבר הזה מקרין ומשפיע בצורה גלויה, ולפעמים גם בצורה לא גלויה, כן, זה משפיע על הנפש של האדם, ומאיר את נשמתו פשוט. גם האדם מוצא את עצמו בתהילים, לפעמים אדם נמצא בבעיה כזאת או בעיה אחרת. יש תיקון הכללי, אני לא יודע אם שמעתם על זה. תיקון הכללי, מי ששמע על תיקון הכללי? כן. אז גם, אומרים תיקון הכללי, זה עושה משהו לבן אדם. זה לימד אותי הבן שלי, שהיה בצבא, אבל יום אחד אומר, אבא, תיקון הכללי, תיקון הכללי. מה התיקון הכללי? הוא לא חסיד ברסלב, אבל הוא התחיל ללמוד להגיד תיקון הכללי, וממש, ראיתי הבחורצ'י כזה, כולו מואר, כולו טוב. כן? והדבר הזה עושה, מה זה תיקון הכללי? זה פרקי תהילים, שנוהגים להגיד את הפרקי תהילים. אותו דבר, הספר הזה, שערי קדושה. שערי קדושה הוא ספר סגולתי כזה. מי שלומד את הספר הזה, אפילו שהוא לא מבין מה שכתוב, כנמרות שזה כתוב בשפה פשוטה יחסית, לפחות החלקים הראשונים, אז זה עושה לו משהו, זה מאיר לו משהו. אם יש לכם איזושהי בעיה, משפט או משהו כזה, אתם רוצים משהו, או תיקחו תהילים או שערי קדושה, קחו אתכם, תראו, תהיה סייעתא דשמיא, מה שנקרא. כן, סייעתא דשמיא, ודאי וודאי, איזו שאלה. הרי הרמח"ל הוא היה אדם בעל רוח הקודש. למרות שזה ספר שצריך ללמוד אותו, לקרוא אותו וללמוד אותו להעמיק בו. אבל גם, אני לא יודע אם זה נחשב כמו ברמות של רוח הקודש, אין לי קנה מידה לרמות של רוח הקודש, כן, אבל כל מי שגדולי ישראל שכתבו. בכל זאת, נחזור לעניין שלנו. אחרי, כן, בבקשה, מה השאלה? בכל רם רק. תראה, הנפש שלנו צריכה מזון בדיוק כמו שהגוף שלנו צריך מזון. ככה חז"ל אומרים, כן. התורה היא מבחינת אוכל הנפש. האוכל, יש אוכל בריא ואוכל פחות בריא. למשל, אוכל לא בריא, סליחה שאני מתחיל מהשלילה, כשאדם הולך ורואה מראות זוועה, או מראות זימה, או מראות אלימות, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אני לא יודע אם יצא לך לראות דבר כזה. יצא לך פעם לראות דבר כזה? זה אוכל לא בריא, אני בדקתי את זה. זה עושה לאדם, סליחה שאומר מילה שאתם לא מבינים אותה, סמטוחה. אתה יודע מה זה סמטוחה? בלגן. רגע, אדם, גמרתי את הדרשה. שאומר, ביקשת תשובה. אדם שאוכל מזון לא בריא, יש לו כאב בטן. אדם שאוכל מזון רוחני לא בריא, יש לו כאב בנפש, בלגן בנפש. אם זה בעצבות, אם זה בכעס, אם זה בכל מיני דברים לא טובים שקורים בנפש. אותו דבר, יש גם אוכל בריא, שמחיה את הנפש, שעושה לאדם טוב. אתמול למשל בערב קראתי ספר שעשה לי ממש טוב על הנשמה. כן. ספר על שכתב אותו בעצם, יהודי שעבר את מלחמת העולם הראשונה והשנייה והשואה וכל הבית המשטר הסובייטי וכל הדברים האלה. קראתי אותו מאוד מאוד בשקיקה, הרגשתי שהספר הזה עושה לי טוב. ראיתי אדם עם קשיים עצומים, איך הוא מתמודד איתם במצבים שאני לא הייתי בהם, אבל הוא בכלא הרוסי, איך הוא מתמודד, זה עשה לי טוב. אז הדבר הזה חיזק את רוחי, את נפשי בעניין הזה. דוגמה, דרך אגב, אני מוכרח לומר, אני לא ידעתי מי התגלגל לידי, לא ידעתי מי זה הסידר את הספר הזה. בסוף, הדף האחרון, מסתכל, נראה את השכנה שלי שעכשיו הברית בדיוק נולדה להם תאומים, אני באתי מהכיוון של הברית. אני רואה, זאת חברה של אשתי, היא סבא שלה כתב את זה והיא סדרה וערכה את הדבר הזה. כל כך שימח אותי הספר הזה, זה נקרא אוכל טוב. לכן כשאדם בא לארון הספרים, הוא לוקח ספר, הוא צריך לברר לעצמו מה הספר הזה, מה הוא מבחינה איכותית. האם הספר הזה יחזק את נפשי, את רוחי, או יכול להיות שהוא יעציב אותי ויגרום לי עצבות. נזכר בצעירותי, למדתי בכיתה י"ב, היה לנו מורה לספרות. המורה הזה הוא היה ניצול שואה, הוא היה משורר ידוע, אני לא רוצה להזכיר את שמו, אבל הוא היה כותב שירים, שירי דיכאון קראו לזה. אין פלא, אדם שעבר את השואה עבר שירי דיכאון. וכל פעם היינו נכנסים לשיעור, עד כמה שאני זוכר, זה היה כיתה י"ב, היה אומר, הנה, שיעור הדיכאון הגיע. לומדים ספרות, ושומעים שירים, ואני לא בא לחס ושלום מטרוניה, אבל דוגמה של השפעה על הנפש. אותו דבר לגבי ההפך, זאת אומרת, יש ספרות חיובית. אין ספק שספרי התורה, היא מבחינת תורת חיים, נותנת חיים, לא רק לפרט, לכל אחד מאיתנו, לאומה כולה. התורה היא תורת חיים, נותנת לנו חיים אלפי שנים. דרך כלל זה הדבר הכי בדוק, שהתורה היא מחיה את נפשו של האדם ואת רוחו של האדם, בתנאי כמובן, איך לומדים אותה. איפה כתוב, שם חיים היא למיימנים בה, ושם המוות למשמילים בה, בתורה, באותה תורה. ואם אתה לומד אותה בצורה נכונה, זה שם חיים פשוטו כמשמעו. מחיה אמיתי ממש. אני רואה את זה כאן במכון פשוטו כמשמעו, באים אנשים, הם באמת, עם, כל אחד עם השליחה של מי, הפקלה שלו. לפעמים אנשים מאוד עצובים, ויש להם סיבות להיות עצובים, והם לומדים תורה, והם קמים לתחייה. אתם רואים, הם מתחילים בהתחלה לחייך, בסוף הם לא מפסיקים לחייך. היה כאן פעם בחוצ'יק אחד, שהוא בא לכאן, והוא היה כל כך עצוב. ההורים שלו טלפנו אליי, אמרו לי, אל תתבהל ממנו. הוא פשוט היה טיפוס עצוב מאוד. ואני רואה, ולא יודע בדיוק מה הסיבות, גם אני לא פסיכולוג, לא חקרתי, לא הדברים, וזה לא העניין שלי. אבל היום אני רואה את הבחור הזה, אני רואה אותו. הוא לא מפסיק לחייך, יש לו התקפציות שרירים בלחיים, מרוב חיוכי. למה? הוא אכל, הנפש שלו אכלה מזון בריא. וזה מאיר את נשמתו. וזה יש מדרגות מדרגות במזון. אז זה הכוונה. ספרים שנכתבו ברוח הקודש, הם מאירים את נשמתו של האדם. עושים לו משהו. לכן התורה נקראת אור רייטה. נר מצווה ותורה אור. אור. אור רייטה זה מלשון אור, כן? מביא אור לנשמה. זה אתה מבין? כן. עכשיו, איזה לבחור, מה לבחור, אתה צריך גם לדעת. זה לא פשוט. יש ספרים שאדם, שהם באמת מלאי אור, אבל אם אתה לא יודע ללמוד אותם כראוי, זה מייאש אותך. כן? האדם הולך למשל ללימוד התוספות. שמעת את המילה תוספות פעם? לפעמים אתה נכנס בתוספות ופשוט אתה מקבל דיכאון. שאלתי למה? ישאל אותי למה? אתה לא מבין שום דבר. אתה לא מבין שום דבר. ואז יש כאלה ברוב ורוב גאוותם או חוצפתם אומרים, התוספות לא שווה. למה הוא לא שווה? כי אתה לא מבין, אז הוא לא שווה. אני אשאל לכם, התוספות שווה או לא שווה? אבל הוא עושה לך לא טוב, כי אתה עומד מול דבר שאתה לא מבין אותו, אתה לא מבין אותו, אתה מתחיל להגיד, להגיד, וואי וואי, זה עושה לי רע על הנשמה, זה לא שווה, אבל זה רק מגאווה, שאתה לא תולה את זה בך, אתה תולה את זה בתוספות. אותו דבר לגבי תורה, כשאדם בא ללמוד תורה, הוא צריך ללמוד תורה בצורה כזאת, וערב לה השם אלוקיך את דברי תורתך בפינו, הערב מלשון מתיקות, שיהיה לנו מתוק, שלא יהיה לנו מר, כן? בצורה כזאת, אתה לומד, אבל אם אתה בא ישר אל הדברים הקשים, הבלתי מובנים, לפעמים גם בלתי נקראים אפילו, לפעמים אדם קורא, הוא לא מבין, ארמית, ופה ושם, הוא לא מבין לך מה קורה, אז נעשה לו לא טוב. אז דוגמה, כן, זה שם המוות למשמילים בה, כן. זה, סליחה שאני גרשנו קצת לעניין הזה. אבל זאת תשובה לשאלתך. צריך לדעת, לבחור, כמו שאתה בוחר, אתה הולך לחנות, מהמדף אתה מוריד את האוכל שאתה חושב שהוא בריא וטוב וחשוב, גם מהמדף ספרים תוריד לך את אותם ספרים, אותם דברים שהם מזינים את נשמתך. בוא נחזור לעניין של התשובה האמונית. אחרי התשובה הטבעית באה האמונית, אחרי זה באה זאת, זה סדר הדברים. היא החיה בעולם, התשובה האמונית, ממקור המסורת והדת. התורה מלאה בענייני תשובה, הנביאים, חז"ל, מדברים הרבה מאוד על תשובה, שהיא עוסקת הרבה בתשובה. התורה מבטיחה לשווה פשע סליחה, אבל אני רוצה לומר לכם שההבטחה הזאת היא לא איזה כאילו מה שאנחנו אומרים. באמת מי שעושה תשובה נסלח לו, והסליחה פירושו של דבר להעביר את כל הזוהמה, את כל הלכלוך, כל הקליפות, אותו דבר, כל הדברים הלא טובים. אדם בסך הכל חי בעולם שיש בו הרבה בעיות, וכולנו בלי יוצא מן הכלל, אבל צריך לחבס את כל הזוהמה הזאת. באמת רבנו יונה מגירונדי אומר שהתשובה משולה לכביסה, לעשות כביסה, תלבש חולצה אחרי יום יומיים, מה קורה איתה? מתלכלכת. צריך לחבס אותה. כל בר דעת מבין צריך לחבס אותה. אותו דבר הנפש של האדם. אדם עובר בחייו כל מיני מראות, כל מיני חוויות, כל מיני דברים. חלק מהם הם מאוד מאוד לא, נאמר, משאירים משקעים לא טובים. מה שנקרא זוהמה, לכלוך בדברים האלה. לפעמים באים כאן אנשים עם זוהמה כזאת, עם קליפות כאלה. יש לי בחדר שפחטל. מי יודע מה זה שפחתם? מה זה שפחתם?
מגרדת.
מגרדת, כן. אז אני אתן את השפחתם לבחור, אחרי כמה ימים אומר, תשמע, הורדתי שכבה ראשונה. שלה לכלום. אפילו זה לוקח זמן. אבל לאט לאט, צריך להאמין ביכולת לנקות. כי אם אתה לא מאמין שאתה יכול לעשות כביסה, אז מה אתה עושה עם החולצה? לזרוק אותה להשפעה. אבל אדם צריך להאמין ביכולת שלו לתקן את כל הדברים הלא טובים שהוא עבר בחיים. מתוך כך הוא זוכה לתשובה. אנחנו נמשיך את הדברים שלמדנו לגבי תשובה אמונית. אז אמרנו שהתורה מדברת הרבה מאוד על תשובה. הייתי אומר, אפשר לומר, מתחילת בריאת העולם התורה מדברת על תשובה. התשובה קדמה לעולם, אבל האדם הראשון, מישהו הכיר כאן את האדם הראשון פעם? מישהו ראה את האדם הראשון פעם? לא ראיתם את האדם הראשון? תסתכלו על עצמכם. סליחה שאני התורה מספרת לנו על האדם הראשון, זה לא על ההוא, אלא היא מספרת לנו על מי? על עצמנו. אני אומר באופן פשוט, האדם הראשון זה כל אחד אחד מאיתנו, יש בו את התכונות, מהות האדם, נאמר ככה, מעשה בראשית, זה האדם באשר הוא אדם, עם מעלתו ועם חסרונותיו. עם גן עדן שלו ועם הגירוש מגן עדן. וכל העניין הזה של הגירוש מגן עדן, זה בא ללמד אותנו שאפשר לשוב לגן עדן. הקדוש ברוך הוא גירש את האדם הראשון, הוא גירש אותו בשביל מה? שיחזור לגן עדן. כל ההיסטוריה של המין האנושי בעצם זה פתיחת מעגל מהגירוש מגן עדן וסגירתו עם המעגל שחוזרים למדרגה הבראשיתית הראשון. במילים אחרות, אדם רוצה להכיר את עצמו, אז הוא צריך ללמוד על האדם. האדם במהות, לא בגלל שקוראים לי דוב או משהו כזה, אלא במהות. אתה אדם. מה מייחד אותך כאדם? בהבדל מחיה או משהו כזה. ואת זה אתה יכול ללמוד באדם הראשון. מה המהות של האדם? אני יכול לגלות לכם, מה המהות של האדם? מי שמעוניין. מי שמעוניין מה זה האדם? יפה מאוד. מהות האדם זה להיות בן אדם טוב. זה מהות האדם. וזה נלמד בתורה, שאחרי מעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, טוב אדם. מאוד אמרנו, מה זה מאוד? אותיות אדם. זאת אומרת, אם תשאלו את עצמכם, או כל אחד יש לתמו, שמה נולדתי, תשאלו, בשביל להיות בן אדם. ובמילים אחרות, להיות אדם טוב, שזה נולדנו. אבל מה? כמו שהאדם הראשון הלך אחרי היצרים והתאוות וכל הדברים האלה, מה עשו לאדם הראשון? גירשו אותו מגן עדן. גן עדן זה המקום האידיאלי, המקום הכי טוב. שם רק טוב יש בגן עדן. גירשו אותו מגן עדן, גם אנחנו. למרות שאנחנו, יש לנו נשמה טובה. אבל נסיבות החיים כאלה ואחרים, אנחנו התרחקנו מגן עדן. וההתרחקות הזאת מגן עדן, היא גורמת לאדם שיבוכים, בעיות, צרות. כשהביטוי לדבר הזה, במחיית מצב רוח, זה העצבות. העצבות, זה, הייתי אומר, הסימפטום, הביטוי הנפשי לגירוש מגן עדן. ואיפה לומדים את זה? לומדים את זה מהאדם הראשון. כתוב על אישה בעצב, תלדי בנים. למה בעצב? בעצר גידול בנים. למה בעצב? אדם הראשון. חטא האדם הראשון. ויצבון, תאכל לחם בעצבות. יש לך כל טוב. תהיה שמח, מה קרה לך? יש לך מכאן להודעה חדשה, מיליארדים. היה פעם כאן מיליארדר אחד, מסכן, עצוב, עצוב. מה אתה עצוב כל כך? הבנים שלו עושים לצרות. זה עצוב. איך עצרה שום דבר? העצבות שהיא בעצם שורה על המין האנושי, הייתי אומר, למרות כל השפע וכל הטוב וכל הדברים האלה, אבל קיימת עצמות. זהו הביטוי לגירוש מגן עדן. והתשובה שהתורה מדברת עליה באדם הראשון, זה שבאמת הוא גרש מגן עדן. אבל יש לו אפשרות לחזור לגן עדן. שאלו אותי איך? נו, אני שואל אתם, איפה הגעתם? מה זה? נכון מאיר, מה זה? גן עדן, תשאלו. איך הייתה השבת? גן עדן. איך אומרים, מעין עולם הבא. מה חסר? אכלתם טוב, ישנתם טוב, רקדנו, התפללנו, שרנו, שמחנו. מעין גן עדן כזה. זה מזכיר לי גן עדן, מזכיר לי הביטוי הזה, הגמרא שואלת, מה זה גן עדן? יש כאן שני, יש עדן ויש גן. מה ההבדל בין עדן ובין גן? אז הגמרא אומרת במסכת ברכות, יש שם עדן לחוד וגן לחוד, שני דברים. וסיפר לי פעם רב שלימד כאן, זיכרונו לברכה, הוא נפטר כבר, אז היה לנו סניף בחיפה, אז הוא דיבר על גן עדן וזה, אז הוא התקשה קצת להסביר את זה. אז קם איזה בחורצ'יק אחד מקיבוץ בעמק ישראל, הוא אמר, הרב, אני, תן לי להסביר לך מה זה גן עדן, כמו שאני מבין. הוא אומר, טוב, תסביר מה זה גן עדן. הוא אומר, ההורים שלו, הם היו חלוצים, הם באו ליישב את עמק ישראל. הוא אומר, אבל הם היו, אז הם היו אידיאליסטים גדולים, היו בעלי אידיאלים, שמחה גדולה וכל זה. אבל מה, היו ביצות והיו תנאים, גרו באוהלים, היה מאוד קשה. הוא אומר, בתחילת הקיבוץ היה עדן, גן זה הכל מסודר, דשא, הכל, היה רק עדן בלי גן. לאט לאט בנו שם גן, מה זה, תשעים, בתים, חדר אוכל, הכל היה. בסוף הוא אומר, סליחה שאני אומר, זה נשמע לא כל כך טוב, אבל הוא אומר, כזה, היום בקיבוץ שפלי, הוא אומר, יש גן, אבל אין עדן. האידיאולוגיה הלכה, מה שנקרא הפרטה היום, האידיאולוגיה הלכה, נשאר הגן, אבל העדן, העדן, העדן הלך. סליחה שאני אומר. גן עדן, פשוטו, גן זה סידור, החיים מסודרים וכל זה. ועדן זה הרוח, כמו שאומרים, הכלי והאור. הרוח, צריך גם זה וגם זה, גם את הכלים, אבל גם צריך להיות רוח, כמו בית. אתה רוצה להתחתן, אתה רוצה להקים בית בישראל. זה לא מספיק שיש לך וילה, ארמון. מה אתה צריך? גם תוכן. תהיה אהבה בתוך הבית, תהיה שמחה בתוך הבית. הדברים האלה, אחרת מה כל הקירות האלה, מה הדברים האלה יועילו. זה מובן, זה גן עדן. וכל ההיסטוריה בעצם של המין האנושי זה לעשות תשובה. תשובה פירושו של דבר לחזור, לשוב אל המהות. והמהות זה האדם הראשון לפני הגירוש מגן עדן, שהוא חי בנעימות. הוא חי מעין עולם הבא כזה, כמו בשבת, כן? שהוא גם אוכל טוב וגם שמח ומלא אמונה, מלא תקווה, מלא... זה מובן הדבר. כך שהתורה, כמו שהרב כותב כאן, היא מלאה מתשובה. חג הבית, קין ועבד, שגם קין, הוא רוצח את אחיו, זה, דרך אגב, דבר נורא והיום. למה התורה, מה, אסור לדבר לשון הרע, נכון? פתאום התורה, מיד אחרי גן עדן, רצח, וואי. מי רוצח את מי? אח, רוצח את אחיו. למרות שאח זה לשון אחווה, צריכה להיות ביניהם אחווה, צריך להיות ראות, צריך להיות אהבה ביניהם. מה הוא עושה האח הזה? רוצח את אחיו. אחרי שהוא רוצח את אחיו, אז אומר, אומרים, כבר שם סיפור התשובה, לפתח חטאת רובץ, הכל בידיים שלך, אומר לו הקדוש ברוך הוא. אם אתה רוצה, אתה יכול לא לרצוח אותו. אם אתה רוצה, אתה יכול גם לרצוח אותו. לצערנו הרב הוא רצח אותו, מרוב קנאה שהייתה לו. אחר כך מה אומר לו קין לקדוש ברוך הוא? מה, קשה אבוני מנסור? תגיד לי, אתה כל יכול אלוקים? אתה נושא את כל העולם כולו? אתה לא יכול לשאת את אבוני? תן לי, מה יהיה? הקדוש ברוך הוא שומע לו. הוא עשה תשובה. למרות שהוא עשה דבר כזה נורא, הוא לא מניש אותו מיד, נותן לו לנדוד קצת מפה לשם, מפה לשם, ובסוף קרה מה שקרה כידוע. אבל התשובה, התורה מלאה, אני רק נתתי דוגמה, נוח, פרשת המבול, זה גם תשובה. היה קלקול, בא נוח, תיקן. כן? תיקן זה על זה שהוא שרד והמשיך את המין האנושי. אני כבר לא מדבר על הנביאים ועל עם ישראל וכל הדברים. זה מה שהרב אומר. התשובה מלאה, התורה מלאה בענייני תשובה, והיא מבטיחה סליחה. וזה נכון דרך אגב. המחשבה הזאת שאין סליחה, כמו שאומרים. אין כפרה, יש כאלה שאומרים. אין כפרה, אין סליחה. זה לא נכון. זה שקר הדבר הזה. יש סליחה ויש כפרה. והכוונה היא ניקיון. ואדם צריך להאמין שלא רק הוא פועל אם הוא מבקש סליחה או לתקן או... גם אלוקים עוזר. יש סייעתא דשמיא שהוא כל יכול, לא מוגבל בכלל. לכן התשובה מבטיחה לשווי פשע סליחה. ואומר הרמב״ם, אין דבר שעומד בפני התשובה. הדבר הכי בטוח, הכי בטוח בעולם זה הסליחה. הוא התשובה שבאה כתוקותיה, באה סליחה. מי שרוצה לפתוח חברת ביטוח, מה להגיד לה, איך קוראים לה? חברת ביטוח התשובה. ותחת זה יכתוב מה שהרמב"ם כותב, שאין דבר שיותר בטוח מהתשובה. אדם יכול לעשות תשובה. אפילו יש לו קליפות מכאן ועד הדעה החדשה. זה מלמד אותנו דוד המלך. דוד המלך כתוב עליו, כן, שהוא הקים עולה, כך אומרת הגמרא, עולה של תשובה, עול של תשובה. עכשיו, מה זה עול של תשובה? עול שאין לו ברירה, מוכן לחזור בתשובה. איך לומדים את הדבר הזה? לומדים מחטא בת שבע. שדוד המלך, אלמנדה אמר שדוד המלך חטא בעניין הזה. דוד המלך שואל את הגמרא שאלה, איך דוד המלך, שהוא מעיד על עצמו, ליבי חלל בקרבי, זאת אומרת, אני הרגתי את היצר הרע, לא היה לו יצר הרע בכלל לדוד המלך, איך הוא הגיע למצב כזה של חטא כזה נורא והיום? אז רש"י אומר שם במקום ללמד אותנו דבר אחד, לפעמים אדם עושה דבר לא טוב, בעיקר בין אדם לחברו, והוא אומר, מה זה יועיל? נניח חס ושלום, אדם פגע בזולת, תאונת דרכים, ואם גם הרג מישהו בתאונת דרכים, לא עלינו, או משהו כזה. פגע. ואז אומרים, תעשה תשובה. אומר, אבל הנזק כבר נעשה. מה, איך אני אעשה תשובה? איך אני יכול לתקן דבר שלכאורה אי אפשר לתקן אותו? אותו דבר לגבי דוד המלך. ואז מה האדם הזה עושה דרך אגב? אדם שנאמר, עשה דבר נורא והיום, הוא אומר, אין תשובה. הדבר הוא כל כך חמור, שאין טעם לעשות תשובה. מה אני אבקש תשובה? מה אני יכול לעשות תשובה כאן? ואז הוא נמנע מלעשות תשובה. בא דוד המלך ועשה תשובה על חטא בת שבע, ולומדים מזה שהוא הקים עולה של תשובה. זאת אומרת, תשובה זה לא דבר שאתה יכול להימנע ממנו. גם כשאדם עשה את הדבר החמור ביותר, הוא יכול וצריך לעשות תשובה. ולא יכול להתחמק ולהגיד, אין תשובה, אין כפרה או משהו כזה. אני בדקתי את זה דרך כלל, זה נכון. לא פעמיים, באים כאן חבר'ה סיפורים, לא פעם מקרה, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, שילד רצח את האבא שלו. בחור, חייל, היה חייל. הוא רצח את האבא שלו. זה היה מפורסם בעיתונים, בכל המקומות. למה? הנימוק שלו היה, הסיבה הייתה, כי אבא היה מאוד אלים, והיה ממש מתייחס לאמא שלו בצורה אכזרית ביותר. והוא, ברגע של חולשה, בא מהצבא, לקח את הרובה, והרג את האבא שלו. יש שם בית סוהר, יום אחד הוא התגלגל למכון מיר, לא פחות של יותר. הוא שאל אותי, מה אני אעשה? אמרתי לו, אין דבר שעומד לפני התשובה. זה נכון, אין דבר לפני התשובה. הוא עשה תשובה. עשה תשובה. דוגמה קצת, סליחה שאני נותן דוגמה קיצונית. הבן אדם קם לתחייה. למה? כי כשאדם יש לו רגשות אשמה, הוא לא יכול להתקדם בחיים. הוא תקוע בתוך הרגשות אשמה שלו. אין לו אפשרות להתקדם. אבל אם הוא עושה תשובה, זה מה שאומר כאן הרב. התשובה מבטיחה לשווה פשע סליחה. לא אני מבטיח. התורה, מה זה התורה? אלוקים מבטיח. כן, התורה זה דבר השם, זה רצון השם. היא מבטיחה לשווה פשע סליחה. חטאות היחיד והציבור נמחים על ידי תשובה, על פי התורה. כן. הכל נמחה. הנביאים מלאים עם דברים מסגבים על דבר התשובה. נכון שזה לוקח זמן לפעמים. למשל, היינו בגלות 2,000 שנה. 2,000 שנה זה היה תהליך של תשובה. למה גלינו? בגלל שנאת חינם. למה נגאל? בגלל אהבת חינם. זאת אומרת, עשו לנו סדרת חינוך. ומה זה חינוך? זה גם תשובה. לשוב להיות בן אדם. כאן מדבר על אומה, כן, האומה הייתה בשפל המדרגה בסוף בית שני. הייתה שנאת חינם ועלינו. וכמו שאומרים חז"ל, שבאהבת חינם נגאל. עכשיו שאלו אותי איפה אהבת חינם היום, תשאלו אותי, למה אתם מסתכלים עליי ככה? שאלו, אה? תוציא, תחסי את היד מהסונטר, אתה לא רואה את אהבת חינם, תן חיוך. תראו, היום אנחנו בקיבוץ גלויות, 6 מיליון יהודים נמצאים כאן בארץ, זה נכון? זה אהבת חינם לחיות ביחד, 6 מיליון ביחד זה אהבת חינם. זה אהבת חינם. אומרים שיש אהבה, אז אפשר לחיות, זוג שאוהבים אחד את השני, הגמרא אומרת את זה, אפשר לחיות על חודה של חרב. זאת אומרת, מקום צר מאוד, אין מקום לזוז, שאוהבים חיים ביחד. כשלא אוהבים אחד את השני, אז כל ההרמונות שבעולם לא יספיקו לשני אנשים. אף אחד לא יכול לסבול את השני. שמעת את ה... זה אמר חזן, מסרט סנהדרין כאן. עצם העובדה שאנחנו חיים כאן 6 מיליון יהודים ביחד, עם כל השטיקים וכל הדברים האלה, זה כמו ענן חולף כל הדברים האלה. אבל היחד הזה אי אפשר לבטל אותו. יש לנו מדינה אחת. יש לנו מדינה אחת, צבא אחת, כולנו ביחד. כאיש אחד, בלב אחד, אנחנו כאן, כולנו ביחד. רגע, ומה עם העיתונים ועם הכותרות? תגיד, תגיד, לא? ועם הזו, שזה שונא את זה, וזה מכפיש את זה, המפלגה ההיא, וזה... מה עם כל זה? תגיד לי, תגיד לי, נו. שטויות במיץ עגבניות. זה הקליפות. מה אוכלים? את הקליפה של הבננה או את הבננה? מה אוכלים? את הבננה. מי שאוכל קליפות, אם זה של אגוזים, שובר את השיניים. אם זה קליפות של תפוזים או של בננה, זה גם לא כל כך נעים. נכון. אבל יש קליפות שכן טעים לאכול אותן. מה הקליפות שטעים לאכול אותן? טוב, תפוח עץ שאתה אוכל עם הקליפה או בלי הקליפה? עם הקליפה. הפרסק, למשל. ענבים, איך אתם אומרים? יש גם פירות עם קליפה, שתואמים את המתיקות גם בקליפה. זה חלק. ובחסידות אומרים שמקליפות של תפוזים עושים ריבה. זה נכון? אני לא יודע, לא עשיתו. אבל גם מקליפות אפשר לעשות משהו. אבל לא כל אחד יודע את הפטנטים האלה. בוא נבדיל בין המהות של היחד, שאנחנו כאן בארץ ישראל, במדינת ישראל, חיים 6 מיליון יהודים ביחד, למרות הבדלי הדעות והשקפות וכל הדברים האלה. זה כמו משפחה. החוכמה במשפחה זה לחיות ביחד למרות שיש אי הסכמות. זה החוכמה. ומשפחה שלא יודעים לחיות ביחד בגלל אי הסכמות, אז זה חורבן. עכשיו אנחנו בבניין. אני כל כך מתפעל לא פעם לראות איך הימניים יושבים עם השמאלניים והחרדים יושבים עם החילוניים ואלה עם אלה ואלה, כולם יושבים שמחים ורבים וזה, כולם כמו משפחה טובה, משפחה טובה רבים לפעמים, לא נורא, כולם ביחד. יש דבר כזה? מה אתה אומר? יש אהבת חינם. אהבת שיש אהבת חינם. אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו זוכים כאן לתשובה, תשובה לאומית אחרי סדרת חינוך של 2000 שנה שהיינו בגלות. עזרת השם נזכה לתשובה שלמה, לגאולה שלמה ונחמה שלמה במהרה בימינו, אמן.